אתמול, כשישבנו כאן במעגל, וכל אחד מכם הביא את הלב הרגע שלו, פנימה, בדיבור, בהשתתפות. היו גם כאלה שלא השתתפו בכל רם. חשבתי לעצמי גם על הכוח והמכשלה של מילים, שלולי הן לא היינו יודעים מה מתחולל ומה קורה בבן אדם פנימה. היינו רק נשארים לראות מה קורה בחוץ. בעזרת דיבור אנחנו מבטאים את העולם הפנימי שלנו. ויחד עם זה, השמות שאנחנו נותנים לדברים, מה מקורם? מה לוקח חלק בהמצאת השם ונתינת השם, בתחושת השם ונתינת השם לדברים? מה לוקח חלק? וחלק מהתרגול שלנו זה להמשיך להתבונן על היכולת האנושית הנדירה הזו של לקרוא לדברים בשמם, כפי שאנחנו רואים אותם, שומעים אותם, חשים אותם, מרגישים אותם, יודעים אותם, מתנסים בהם. ויחד עם זה, לא ללכת שולל אחרי שמות בצורה שהם יתחילו להבנות לנו דברים שישארו כאובייקטים נצחיים. יש משהו שמתאה בשם, כי שם נותן אשליה של נצחיות. אני ככה, אני כזה, הוא כזה, זה כזה, הארץ כזאת. ועם אשליה של נצחיות, כי בעצם אנחנו רק מבטאים באותו רגע את מה שאנחנו יודעים, את חוכמת הרגע, את לב הרגע. אנחנו מבטאים את זה במילים, תאונות. הבודה חשב שכשאנחנו תאונים בשלושת הרעלים, ששלושת הרעלים הם השתוקקות, כזאת שלא מרפה מאיתנו, התאווה יותר נכון, התאווה הקשה הזאת, שלא מרפה מאיתנו. כשאנחנו טעונים בשנאה, בעוינות, וכשאנחנו מצויים, והכל שרוי גם ברעל השלישי של התעתוע, של הבורות שלנו, של אי-היכרות ממשית עם מה שקורה ועם כל הלוקחים חלק במה שקורה. אז גם השפה שלנו, מן הסתם, לא תהיה רק, היא תהיה הרבה דברים, אבל היא גם תכיל בתוכה את שלושת הרעלים האלה, שלהתוודע אליהם, לזהות אותם, וגם להמשיך לחפש הרבה כלים, ותרגול הוא אחד הכלים הטובים שעובד בשבילי בתיהור הרעלים האלה, כדי לראות את הדברים בלי שלושת הרעלים האלה. וזה לא קל. אתם יודעים, אני בעיסוק שלי, בחיים שלי, אני פוגשת אנשים כבר המון שנים, כבר יותר מ-35 שנה, שמשתפים אותי בחיים שלהם. וכל כך הרבה פעמים אני לומדת את העובדה שכל פעם מחדש לא מפסיקה להפתיע אותי. בן אדם נכנס לחדר, מספר לי בפרטים, בלב, בשיתוף, דברים מחייו. והרבה פעמים הסבל שלו כרוך, ממש סבוך, כרוך, קלוע בתוך פקעת כזאת עם בן אדם אחר, משמעותי בחייו. והוא מתאר לי את הבן אדם הזה ואת ההשפעות שלו וככה. ואז הבן אדם השני נכנס לחדר. וכל פעם מחדש המיינד שלי נדרש לעשות מחדש מרחב שיש בתוכו גם הפליאה הזאת וגם הראייה הזאת בו זמנית. מצד אחד יש משהו שרואים איך ורואים מה ואיך זה משפיע לכל הסבל ששמעתי מהאדם הקודם שדיבר עליו. אבל עכשיו נכנס אדם לחדר ומספר את הדברים כמו שהוא חווה אותם מהצד שלו, ויחד עם הראייה, זה לא שאני לגמרי מופתעת ממי שנכנס, לפעמים גם זה קורה, שנכנס מישהו ואני אומרת, וואו, לא הייתי מדמיינת בכלל שאלה האיכויות שעכשיו נכנסו לחדר, אחרי שהכינו אותי הדברים שהייתי שותפה להם, בשמיעה, בהשתתפות. לא הייתי מתארת לעצמי שזה הבן אדם שנכנס. ולפעמים, בין אם אני מתארת לעצמי, ובין אם אני לא מתארת לעצמי, בין אם זה מאוד רחוק הפער, ובין אם מאוד דומה, נכנס בדיוק מי שתיארו, זה לא מפסיק להפתיע אותי, ולצער אותי, עד כמה דברים הולכים לאיבוד בתרגום, ככה אני קוראת לזה, הולכים לאיבוד בתרגום של הלב שלנו עד שהוא מגיע לפה שלנו, בתרגום של התחושות שלנו עד שהן מגיעות לתודעה שלנו ולהבנה שלנו. כי כמו שאנחנו לומדים בתרגול, התחושות הן תחושות, אבל מה שאנחנו מפרשים על סמך התחושות, כאן נשאלת שאלה, איך מפרשים על סמך תחושות? אין לנו, זה לא שיש הרבה כלים אחרים, כן, יש תחושות, יש עיניים, יש אוזניים, והכל מתורגם גם לסוג של תחושות, לסוג של common sense, לסוג של לב וראייה, ובכל זאת, הרבה פעמים אנחנו כושלים בתרגומים, גם להגיד את עצמנו. ואז מישהו אומר לנו, כן, זה לא נשמע לי בדיוק ככה, את אמרת עכשיו, אתמול כאן בתרגיל בזוגות, אני שיתפתי מישהי ואמרתי על עצמי, שאני נמנעת מכאב על ידי זה שאני בקלות מוצאת יופי. והיא שאלה אותי, אבל למה את קוראת לזה נמנעת? זה באמת הימנעות מכאב? וחשבתי על זה עוד פעם, ולא בטוחה, לא בטוחה. אני גם מרגישה את הכאב. זה לא שנמנעתי ממנו, וגם אני רואה יופי בסיטואציה, או במשהו אחר, יחד עם הכאב, זה לא סותר. אז למה קראתי לעצמי נמנעת? אז אנחנו קוראים לעצמנו בכל מיני שמות. והקושי בזה שיש משהו במתנה האנושית הזאת של לכנות דברים בשם, שהיא עלולה להפוך לכללה, במיוחד כשהיא טעונה בשלושת הרעלים, ואנחנו, לכולנו, היא טעונה בשלושת הרעלים, במידות משתנות. ואז אנחנו מתחילים להאמין למושגים ולמינים שאמרנו ומתרחקים ממה שבאמת פוגשים, ממה שבאמת קורה. כמה פעמים זה קורה לנו בשיחה? או במחשבה עם עצמנו, או במדיטציה, שאנחנו שואלים את עצמנו, יש משהו שאנחנו רוצים, שאנחנו פוגשים, שואלים לגביו איזושהי שאלה, שמחכה לאיזשהו מענה, אבל במקום להמשיך לחכות למענה, לשאלה שהצלחנו לשאול, אנחנו מתחילים לחשוב על השאלה ששאלנו, לא? לא קורה לכם ששואלים שאלה, מתחילים לחשוב על השאלה, רגע, זו שאלה הזאת בדיוק, אולי שאלה אחרת, ואז כבר יש דיון שלם, ואנחנו בעצם משחקים משחקי מילים עם שאלות, ומשהו מזה עוזר, אנחנו מנסים לדייק, אבל גם התרחקנו מההתנסות הראשונית. וההתרחקות הזאת, היא נדמת מה רבה. אבל אולי יש משהו שאנחנו מאבדים בגללה, ואחד הדברים שאנחנו מאבדים בגללה, זה באמת להמשיך לרדת לשורש, לעומק השורש של הטיהור משלושת הרעלים האלה, כדי לראות כל פעם עוד קצת. מה מזין אותנו? מה אנחנו מנסים לעשות עכשיו? האם באיזשהו מקום כל מה שאנחנו מנסים עכשיו זה להתרחק? ומה זה אומר להיות עם, כמו שכאן אנחנו מנסים בכל מיני דרכים להפגיש את עצמנו עם, וגם להיות עם מה שקרוי כאב, קראנו לו, ככה קראנו לו, כאב. ובזה לא אמרנו הרבה. לא הבהרנו הרבה. וזה חשוב לי להגיד את זה, כי יש משהו שכשכאב מתעורר, אני לפחות מרגישה סוג של הקלה, כי זה אומר לי אני לפחות חיה. אני חיה, זה כואב. אתם יודעים, יש אנשים שצופטים את עצמם כדי להרגיש קצת כאב. או יש איזה קשר ופתאום אומרים מילה בתוכו, ואני מרגישה את הדקירה הזאת, המתוקה, כואבת הזאת שבלב, והדקירה הזאת אומרת, אכפת לי. ובמעגל אנחנו דיברנו, ונשמעו משפטים רבועים ב, אני לא שייכת. המדינה הזאת היא לא שלי, המקום הזה הוא לא שלי. ואהבתי לשמוע את זה, כי זה הבדיל בן אדם מכל נסיבות חייו. כי נסיבות החיים שלנו משפיעות עלינו ומפסלות אותנו ומעצבות אותנו בדרכן, וגרעין החופש שלנו מכוון אותנו גם לאפשרות להשתחרר מכל נסיבות ההיסטוריה שלנו, מכל נסיבות חיינו, מכל השרשרת להשתחרר ממנה. לא להיות רק תולדת נסיבות חיינו. זאת לא האפשרות היחידה. אנחנו לא נדונים לזה. אנחנו, כן, זה. ואז אנחנו מתחילים לעבוד גם נגד הזרם של זה. נגד כל מה שזה אומר. אז היכולת להיבדל, להרגיש, להתנער מי, כמה שהיא עולה לנו בכאב, וגם כשהיא תולדת נסיבות קשות של מציאות חברתית, פוליטית, משפחתית, דתית, תרבותית, לפעמים לא פשוטה, רבת סכסוכים, עם הרבה אתגרים עוד לפנינו. עדיין נראה לי, לא נראה גם לכם, שיש משהו ביכולת של הבן אדם להיות לגמרי רגע ערום מכל הזהויות שלו, כולן, להרגיש את ניכור שדיברו עליו, אמרו פה את המילה ניכור, אמרו פה את המילה בדידות. להרגיש אפילו את הציניות, את כל מה שאנחנו חווים בכאב גדול. ואני מציעה את האפשרות שכמו שזה ככה, זה מסמן גם את הנוכחות של החופש, את הרווח הזה שחשוב. וזה מסמן את אינסופיות האפשרויות של מתנת המודעות. פשוט אני רואה את המבטים מתרפלים כשאני אומרת מילים כאלה, אני קצת רגילה לזה, כי אני רוצה להגיד שמודעות ואובדן מודעות לא מסמנים את עצמם. אם אני אשאל אתכם כמה אתם מודעים עכשיו, לא תוכלו להגיד לי. לא תוכלו להגיד את זה. תוכלו להגיד איכויות אחרות. תוכלו להגיד מעורפל, או ערני, או עייף, או דרוך, או מרוכז, או מפוזר. אבל לא תוכלו להגיד לי כמה אני מודע. גם לא תוכלו להגיד לי כמה אתם לא מודעים. אבל זאת האיכות שעוברת התמרה. אנחנו פוסעים תוך כדי תרגול מלהיות בחושך של האי מודעות לאור של המודעות. וגדלים עם זה, החיים זורמים עם זה, אנחנו משילים עם זה מעלינו את שלושת הרעלים, כמו שפתית שלג נמס באור השמש. עד כדי כך פשוט. זה מזכיר קצת את הדימוי של המאמץ של עליה כותרת של הוורד בכף היד. עד כדי כך פשוט. ויחד עם זה נשאלת השאלה, כן, למה אנחנו מפחדים מהמתנה הזאת של המודעות? למה מפחדים להיות מודעים? כי אם רוצים להיות מודעים ומתכוונים להיות מודעים, זה קורה. מספיקה רק התכוונות לזה. מאמץ אדיר, מתיש, בזבזני, מרחיק, מפצל, מטעה, הרבה מילים אני יכולה לתת לו, מושקע במאמץ האנושי להיות לא מודע. ואלה החדשות, גם הרעות וגם הטובות. כי כל כך הרבה מושקע בלהיות לא מודע, שכשפתאום נעשים מודעים, גם אם זה עולה בכאב עצום, גם אם זה עולה בבהלה גדולה למה שאנחנו רואים ומה שפתאום פגשנו, משתחררת אנרגיה, החיים נעשים יותר קלים גם בקשה. יותר קלים גם בקשה. כשאני פוגשת אמא שמרוב כאב, היא פשוט לא מסוגלת, כמו בסיפור של קרוסטמי, לא מסוגלת לקבל את העובדה שהבן שלה מת, וממשיכה לא לקבל את זה. וביום היא כן מקבלת את זה שהוא מת. עם כל האופנים שהקשר איתו ימשיך. הקשר איתו ימשיך. קשר אנחנו מקיימים גם עם מתים. אבל הוא לא ייכנס בחדר. היא לא תראה אותו מזדקן. כשיש מגע עם זה, יש לה הקלה. משהו משתחרר. זאת מתנה כזאת. זאת מתנה. ואנחנו כולנו חיים את זה. אמא, אבא, אח, ילד, שכן, וגם מה שקרוי אויב, והקושי עם אויבים שאנחנו מרחיקים אותם עוד יותר. לא רק לא לראות אותם מבחינת התעלמות, אלא גם אנחנו ממש ממציאים אל תוך דימויים. אנשים שונים מאיתנו. כמה שונה ממני יכול להיות האויב שלי? זאת שאלה טובה. אני מוצאת לעצמי שהיא שאלה טובה. לי, שאני נוטה להתבלבל במה שהבודה מזמין אותנו לא להתבלבל, ואני אוהבת להזכיר את זה שוב ושוב, הוא אומר, אנחנו צריכים ללמוד לחיות בעולם של שונות, ויחד עם זה להבדיל, ויחד עם זה לראות גם את הדומה שבשונה, ואת החיבור שבניגודים, ואת מה שמעבר לניגודים, את איך נוצרים בכלל ניגודים והנגדות, ואנחנו לוקחים חלק בכל פניה של האנושיות. בכל פניה של האנושיות. יש לי חבר טוב שהוא גם מגיע לשיחות ביחד על אנשים שהוא מלווה בחיים שלו. במקצועו הוא סוהר באגף בבית סוהר, באגף לאנשים שנדונים למאסר עולם כי הם רצחו. והוא מספר לי על מה זה להיפגש עם אדם שרצח. ואין לו מה לאבד יותר בעולם הזה, כי הוא איבד הרבה, הוא איבד הכל. ואני חושבת לעצמי בעזרתו, הוא הביא לעולם שלי את עולמם של אלה שאיבדו אפילו יותר מהחיים שאיבדו הקורבנות שלהם. לא קל. לא קל. לא קל, במיוחד ש... טבוע בנו הצורך להיות בן אדם שלם. וכשאני אומרת את זה, אני לא בטוחה שאני מנסחת עובדה או אמונה. אז אני רק מציעה לכם את זה, אני באמת לא יודעת מה אני אומרת. אתם חופשיים לראות מה אתם חושבים על זה. האם אתם חושבים שבתוך כל בן אדם טבוע הצורך שיראו אותו כבן אדם שלם, שנסיבות ותנאים, וגם כל מיני דברים. והכל זה תנאים. כשאני אומרת תנאים, אני רק מנסה להגיד גם פנימיים וגם חיצוניים. חוברים גם לקטסטרופות הגדולות, גם לזוועות, גם לפשעים, וגם לדברים הנפלאים, המעוררים השתאות שבני אדם מסוגלים לעשות ביחד, היכולת לסלוח, היכולת לעשות פרויקטים משותפים, היכולת ליצור קשר גם עם לדבר, גם מתוך אובדנים. ואנחנו פוגשים את זה כל כך גם כמו שפגשנו בפורום המשפחות השכולות שפתחו אוהל בזמן המלחמה האחרונה, והגיעו אנשים גם פלסטינאים פשוט לשבת ברחוב הישראלי ולהמשיך לשמוע את הקולות ולהמשיך להגיד, אני כן פה, אני מבין שאתה לא יודע שאני קיים. אני מבין שאתם לא יכולים לדעת שגם אנחנו קיימים, כי בתוך פחד אי אפשר לדעת כלום, כמעט. אתם חוויתם פחד? ויש בנו פחד, ופחד לא מצהיר על עצמו, זאת הבעיה. כמות הפחד שעוד יש בי, אני אדע עליה כשהיא תמשיך להשתחרר. כל פעם כל פעם אני ארגיש קצת יותר מרחב, ואז אני אדע, וואו, גם זה היה פחד. כל פעם אני ארגיש קצת יותר מרחב, ואז אני אדע, גם זאת הייתה השתוקקות והאחזות בתאוות שלי. כל פעם אני ארגיש קצת יותר מרחב, ואז אני אדע, גם עכשיו, בתוך המרחב היציב הזה של הסטילנס, של האיזון הפשוט, וואו, עוד תעתוע התפוגג באוויר. אבל לא ידעתי שהוא היה קיים בכלל. אז כשאנחנו פה נוגעים בצד הכן מכריז על עצמו של הקיום שלנו, רק לא להתייחס אליו כקנה מידה. זה הכל. לא כקנה מידה פנימה, גם לא כקנה מידה החוצה על החברה שבה אנחנו חיים. איך אפשר לדבר על הדברים בלי קנה מידה? תראו, זה לא קל, זה הצעה אולי גם לא יעילה דרך אגב. היא עובדת בשבילי. מה זה ה-measuring mind הזה? כשאני אומרת קנה מידה, ה-measuring הזה. מה זה הדבר הזה שכש... אם מישהו מספר לי על איך הוא הוזעק לחדר מיון והציל חולה ו... משהו בלב שלי, מבחינת סולם הערכים שלי ואיך שאני בנויה, מגיב מיד אליו בהערכה וככה. אבל אם מישהו מספר לי שישב בסוטול, בנחת, על שפת הים, והסתכל על החול, וגם יצא לו אולי להחזיר איזה יצור בחזרה לתוך המים שנשטף החוצה, יש חלק מכם שזה גם ידבר עליו, נכון? מאוד. ויש חלק מכם שלא. ואני רוצה ככה להמשיך להגיד, כי אנחנו מודדים מדי גם את הטוב וגם את הרע. אני מוצאת שאנחנו הקורבן של המדידות שלנו. כלולי מדדנו, לא היינו מרגישים שהמעט שאנחנו עושים הוא בכלל מעט. היינו מרגישים שאנחנו עושים טוב, כשאנחנו עושים טוב, וזה היה מקבל את מלוא המרחב שיש לנו לתת. וגם הידיעה וגם המודעות לכל מה שאנחנו לא מצליחים לעשות, ואנחנו ברי המזל שיש לנו מודעות גם למה שאנחנו לא עושים, למה שאפשר היה לעשות, ואנחנו יודעים שלא, אי אפשר, לפעמים בדברים פשוטים, לפעמים בדברים יותר מורכבים. אבל למה זה מציק? מעבר לכוחה של מודעות להמשיך לסמן בשבילנו את מה שנחוץ שנמשיך להיות מודעות. ערים? מודעים לו? אז חלק מזה אני חושבת, כי לא למדנו ואנחנו מתרגלים במערב בזמן, אני חושבת שיחסית די חדש, את הכוח של מודעות כשהיא ממש מוחזרת הביתה, ממש אל תוך תאי הגוף שלנו, לא רק כאקט אינטלקטואלי של ידיעה, שהיא קצת שייכת למבט הגבוה, שהוא לא רק מחובר ויושב בכל התושבת הזאת של לראות, אבל לראות כאורגניזם שלם, כולי רואה בתוך המודעות, בלי להשאיר איזשהו עודף בחוץ. וזה מספיק, זה המון. או כשאני כואבת, ואני חושבת שיש פה איזשהו טרייד-אוף, אני חושבת ככה, לפחות מתוך ההתנסות שלי, שככל שאנחנו פחות נרגיש את החיים שבנו רק דרך כאב, או את האכפתיות שלנו דרך משהו שקצת כואב בסופו, ונרגיש שאנחנו חיים גם ככוח מודע, נוכל להמשיך להשתחרר. מהכאב, שזה יתמוך בנו. לפעמים משהו מהכאב לא משתחרר, פשוט כי אנחנו מפחדים להרפות. ואני אגיד לכם למה אני מתכוונת. לפני שבועיים, לפני שהתחילה לפני שנכנסו לעזה, אתם אמרתם בצדק שאנחנו בתוך מלחמה הרבה זמן, אז לא נסמן להתחלה, אבל אני הלכתי ברחוב ונפלתי. נפלתי במדרגה מאוד קטנה, מאוד תמימה. נפילה מאוד לא קלה, שעלתה לי בפציעה רצינית בכף הרגל, גם מייחה וגם נקרא משהו, וכאב עצום, לא יכולתי לדרוך, הרגל התנפחה מאוד, כחול מכל הכיוונים, חדר מיון, צילום, ואז החדשות הטובות, העצם לא נשברה, והחדשות הרעות, אבל היא נמחה. אז מבחינת האורתופדים, לכי הביתה, כי זה לא שבר, אין מה לחבר. אבל מבחינת שיקום הרקמות, מעוך זה גם קשה. אין מה לחבר, אבל קשה. וזה כאב באמת נורא. זה טוב עכשיו שזיכרון לא משאיר, כאב לא משאיר זיכרון, זה כיף. אני לא זוכרת בשום צורה את הכאב הזה. ואם הוא משאיר זיכרון, אז הוא לא רק פיזי. וזה גם חלק ממה שאני רוצה להגיד פה. על היחזות. בקצרה. ואני הלכתי לישון עם כאבים, ולא יכולתי אפילו להתקרב, לא יכולתי לדמיין איך אני אדרוך על הרגל הזאת, כי באמת כאב, ואני בן אדם שיודע לסבול כאב, זה תנו לי קרדיט, וזה כאב מעבר ליכולת שלי אפילו לנסות לדרוך. ואז קמתי באמצע הלילה, וכמו שקמתי מהמיטה לעשות פיפי, נפלתי על אותה רגל, בום, ממש חזק. ממש חזק נפלתי עליה שוב. למלוא הדריכה. ולא הספקתי לא להרגיש את מה שהרגשתי בתוך הכאב. וזאת הייתה הצלה אדירה. זה כאב נורא, זה היה זאת של כאב. אבל בתוך הכאב, המודעות הייתה, יצרה קונטקט עם סוג של ביטחון בדריכה. שקשה להבין אותו. אני לא יודעת איך להסביר לכם את זה. ידעתי שאני יכולה לדרוך. זה רק כואב. והיכולת בו זמנית להרגיש שאני יכולה לדרוך זה רק כואב. לא, אני לא יכולה לדרוך, זה כל כך כואב. זאת המדרגה שבה אנחנו נופלים רגשית. מדרגות פיזיות הן כלום כשאנחנו נופלים בהן. ובמדרגות הרגשיות אי אפשר לראות. קשה לראות. כמה עמוק לתוך הכאב נעיז ללכת. האם זה יהיה חכם או טיפש? יגידו לנו לא כדאי, אל תהיה קשה עם עצמך. יגידו לנו יש דרך אחרת. יגידו לנו למה לכאוב. ואני מסכימה עם כולן. אני מסכימה עם כולם. אני רק שואלת שאלה לגבי הפחד. איך נפטרים מפחד? ואז בא גם הטיצ'ינג וגם הבודה ולימד אותי. הוא אמר, לא מוכרחים דרך הכאב. אם הוא יופיע, הוא יופיע. לא מוכרחים דרכו. אל תחפשי דווקא אותו. תהי מודעת למה שעולה. ותפתחי את הלב שלך ואת ההבנה שלך לראות שמה שמופיע, כל מה שמופיע, הוא סוג של אהבה לעצמך ולעולם. ולולי הוליווד שלימדה אותנו שאהבה זה כל מה שהיא לא, אני חושבת שהיינו יודעים בצורה אינטואיטיבית את הלימוד העמוק, המשחרר הזה של הבודה, שהוא אמר, במובן הזה, מה תבחרו? לחיות בצורה שמכבדת ומעוררת חופש אצלכם ואצל אחרים? או מרוב פחד לראות את האהבה שבכל התופעות, אבל בכל התופעות. תישארו מפוחדים, תישארו מפוצלים, תישארו מנועים מהאנרגיה שמצויה בגוף נפש, בתאים, ברגשות, בתודעה הבהירה, בבהירות של המודעות מעבר למצבי התודעה. ומשהו קטן אני רוצה גם להגיד לסיום. אני הזכרנו פה את חמשת המצבים שמופיעים לנו כמצבי תודעה, של התאווה, של הכעס, של העייפות, של הדאגות ושל הספק. ואני רוצה להגיד על הכוחות של האמון והאנרגיה הזאת שדיברתי עליה, אנרגיית האהבה. שהיא משתחררת מעצמה, מתוך תשומת הלב שאנחנו נותנים לחקירת הקשרים האלה, בין מחשבה, דיבור, תחושות, הימצאות, נשימה, מרחב. האנרגיה משתחררת, וזה נקרא גם ריכוז. והגוף והתודעה נעים רבועים, בריכוז הזה שהוא סוג של אהבה, משחררת, לא מהסוג הנצמד לאובייקט ואז. כי מודעות, למרבה המזל, מכל הדברים בעולם, אי אפשר להפוך אותה לאובייקט. היא לא מראה את עצמה, היא לא דורשת שום דבר, אז אפילו אם נרצה אי אפשר להפוך אותה לאובייקט. מה שכן, אנחנו עלולים רק להמשיך להיות באיזשהו לופ של מאמץ יתר, כי היא כבר ישנה, ואנחנו מרפים כדי שלא להפריע לה. לא להפריע לה באותה מידה שאומר השיר הנפלא של חפיז, איך גדל הוורד ונותן לעולם את מלוא יופי פריחת עלי כותרתו. הוא פשוט צומח כנגד האור. שאם לא כך, כולנו היינו נשארים מפוחדים. He felt the encouragement of light against its being. והעובדה שהבינג שלנו רווי בשלושת הרעלים, שממנו אנחנו גם משתחררים, עובר דרך התחנות, של התפוררות והתפרקות הבינג. אז כשאתם פוגשים אותם, כשאתם מרגישים את הפירוק, לא לדעת שזאת אחת המתנות? כשסוף סוף מתפרקים? לרגע, זה לא, יכול להיות שזה לא יקרה הרבה. תנצלו את הזמן. כשזה חוזר וזה נדבק לתוך זהות כזאת, יותר קשה לזהות את מה שאולי כן נכון להמשיך להתפרק ממנו, לפחות שיהיה קצת יותר קליל. ואני רוצה רק לסיום לקרוא שיר קצר של... אם אני אמצא אותו פה. שהוא נקרא הרגע. הרגע הזה שלאחר שנים רבות של עבודה קשה ומסע ארוך, אתם עומדים במרכז החדר שלכם, הבית, חצר העקר, המייל הרבוע, האי, הארץ, יודעים לבסוף איך הגעתם לשם, ואומרים, זה רכושי. זה אותו רגע שבו העצים מושכים את הידיים הרכות מחיבוקן. הציפורים מחזירות את שפתן. הצוקים נבקעים ומתמוטטים. האוויר נסוג מכם כמו גל, ואינכם יכולים לנשום. לא, הם לוחשים, דבר אינו רכושכם. אתם אך ביקרתם, פעם אחר פעם, מטפסים על הגבעה, נועצים את הדגל, מכריזים. מעולם לא היינו שייכים לכם. אף פעם לא גיליתם אותנו. תמיד היה זה ההפך. אז אולי יש משהו ממשי, עמוק יותר מנחמה, חשוב הרבה יותר מהתקווה, בתוך תגלית שהתחילה לפני 2600 שנה וממשיכה עד היום, שיש חיים מוארים בבית שאין לו סימן חיצוני, ואי אפשר להפסיד אותו, ואי אפשר לתבוע אותו. ואנחנו חופשיים בו. כאן ועכשיו. בכל רגע שנבין את זה. בכל רגע שנחסה בזה. איזון חשוב מצוי. איך לפתוח את הלב, את ההקשבה, לתרגול שייתן לנו את זה, ימשיך לתת לנו את זה, כמתנה פשוטה, שאז ממנה ממשיכה גם להאיר מהחופש שבנו, מהמרחב שבנו, כמה העולם הזה צריך אנשים שפועלים לא מתוך כוח, לא מתוך תביעה, לא מתוך כוחנות, לא מתוך רכושנות והגירה, אלא מתוך תנועה אחרת של הלב. אי יאחזות. מי ייתן ונשתחרר מייסורי עברנו? מי ייתן ואני שלנו יהיה הולך וקטן ונעלם בעוצם חופשי יותר ויותר? מי ייתן וכל הברואים ידעו חופש, הרמוניה.